פרק י"א בספר גבורות השם, אני מצטער, I apologize על הטעות. כן, עכשיו אנחנו דיברנו על הסיבות עד עכשיו, זה בעמוד סמך ב', כן? דיברנו עד עכשיו על הסיבות של הגלות. עכשיו אנחנו נלמד על הגלות עצמה. הגלות זה סוג של דבר מאוד משונה. זה צורת קיום פרדוקסלית. איך אפשר לאורך זמן להיות במצב לא נורמלי? מצב לא נורמלי בדרך כלל, או שהוא נפסק, כלומר חוזרים לנורמה באופן מיידי, או קצר, או שהבלתי נורמלי הופך להיות הנורמלי. דהיינו, שמתבוללים למשל, אם מדובר בגלות, או נעלמים, כן, אם מדובר ברדיפה קשה. אבל זה שיש המשך לקיום במצב הלא נורמלי, זו צורת קיום ייחודית לעם ישראל. אומנם מצאנו עמים אחרים, שגם הם עברו חוויה דומה, למשל הצוענים. הצוענים. אבל הצוענים אין להם לאן לחזור. אז אפשר לומר שהנוודות היא משהו עצמותי בהם. לנו יש לאן לחזור. אז איך אנחנו מתקיימים מחוץ למקומנו זמן מרובה? יש איזה מין השגחה מיוחדת בדבר הזה. כלומר, אלמלא שיש השגחה מיוחדת, הגלות הייתה בלתי אפשרית. כן, זה מה שגם בספר נצח ישראל המהר"ל מבאר באריכות לגבי השבועות, שלושת השבועות, ארבע שבועות, שש שבועות. כן, יש שבועות שהם הסעיפים של החוזה של הגלות. כלומר, כל זמן שהקדוש ברוך הוא מעוניין שתהיה גלות, צריך לשמור על מספר כללים, כי מאחר והגלות היא לא טבעית, היא לא נורמלית, אם הכללים האלה לא יישמרו, הגלות תתבטל. ואז כל המטרה של הקדוש ברוך הוא שתהיה גלות, לא תושלם. מהם התנאים? למשל, אחד התנאים זה שהגויים לא יגזימו. כן? כתוב שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי. עוד דבר, צריך שהיהודים לא ימרדו בגויים, כי אם הם מורדים בגויים, אז גם כן, הגלות לא יכולה להתקיים. כלומר, יש מספר פרטים בחוזה, והפרטים האלה נקראים במסכת כתובות בשם שבועות. יש שבועות שהקדוש ברוך הוא השביע שכדי שהגלות תמשיך, כל זמן שהיא צריכה כמובן להמשיך. בימינו שכבר נגמרה הגלות, אז כבר אין מקום לכל השבועות האלה, נגמר. אבל גם עצם הקיום בגלות הוא אפשרי רק בהשגחה. יש פסוק כזה, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, כמה בשורת הכללות הנוראות של הגלות בפרשת בחוקותיי. מה? יש איזו הבטחה שלמרות כל הרדיפות וכל הקשיים, בכל זאת לא נכלה, כן? לא מאסתים ולא געלתים לחלותם. להפר בריתי איתם, כי אז זאת הייתה הפרת ברית. כן? להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיה. טוב, אז בואו נראה עכשיו קצת מה שיש למהר"ל לספר לנו על הגלות. אחר שגזר הגזרה על זרעו של אברהם, ראינו ההשגחה הגדולה להוריד את זרעו של אברהם למצרים. שלא תאמר כי היה הגלות של ישראל במצרים במקרה, רק הכל בהשגחה נפלאה. כלומר, לא היינו מופקרים לחלוטין למקרים, יש איזושהי השגחה בתוך המקריות הזאת. ובמדרש רבות, בבראשית רבה פרק פ"ו, או פרשה פ"ו, רבי ברכיה אמר בשם רבי יהודה בר סימון, משל לפרה שהיו מושכין אותה למקולין. מה זה מקולין?
איטליז.
כן, רוצים לשחוט אותה בעצם, מושכים אותה כדי לשחוט אותה ולמכור את בשרה, ולא הייתה נמשכת, היא לא הולכת. מה עשו לה? משכו את בנה לפניה והייתה מהלכת אחריו על כורחה שלא בטובתה. כך ראוי היה יעקב לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל ובקולרין. קולרין הכוונה שרשראות ששמים בצוואר. אמר הקדוש ברוך הוא, בני בכורי הוא ואני נוהג בו מנהג ביזיון, ואם ליתן בליבו של פרעו איני מורידו בפומבי, ואלא הריני מושך את בנו לפניו, כלומר את יוסף, והוא ירד אחריו על כורחו שלא בטובתו, והוריד את השכינה למצרים עמו. כלומר, יוסף יורד, בעקבותיו יעקב, בעקבות יעקב השכינה. זה פסוק מפורש. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אז מי הגיע למצרים? השמות. כן? כלומר, השמות של בני ישראל באו מצרימה. אז זה השמות. זה השכינה ששורה עליהם, שם השם נקרא עליהם, הוא נמצא יחד איתם. אלה שמות בני ישראל. אמר רבי פנחס בשם רבי סימון, מניין לך שירדה השכינה עמו? מדכתיב ויהי השם את יוסף בגומר. עד כאן דברי המדרש. מה? זה עוד לפני. כן, זה עוד לפני. אז כבר התחילה השכינה לרדת עם יוסף, המשיכה לרדת עם יעקב. כן, יש דבר מאוד משונה. האבות, כידוע, הם המרכבה. יש בחזל ביטויים כאלה, כן? המרכבה שורה על האבות. וזאת אומרת שאם אני רוצה לפגוש את הבורא, אני צריך ללכת לאבות, שם הוא נמצא. כן? וככה זה בכל דור. כתוב, את האלוהים יתהלך נוח. מה זאת אומרת, את האלוהים יתהלך נוח? אתה מחפש את האלוהים. לך לנוח, שם הוא נמצא. את האלוהים יתהלך נוח. בכל דור ודור, יש איזשהו צדיק, או איזה שהם צדיקים, שעליהם שורה השכינה, ודרכם זה עובר. עכשיו, בימי אברהם, זה היה אברהם, בימי יצחק, זה היה יצחק, ובימי יעקב, זה היה יעקב, אבל לא תמיד. באיזשהו שלב, זה הפך להיות יוסף. וזה, רואים את זה בפרשת ויחי, כשיעקב משתחווה ליוסף. זה מאוד מוזר. אתה משתחווה לבן, אלא כיוון שהשכינה עברה אליו, אז משתחווים אליו.
עובד המלך.
מה?
עובד המלך.
אבל גם יעקב הוא מלך, הוא מלך בריבוע.
מלך מול מלך.
אבא של מלך. זאת אומרת, אל תשכח שכשיעקב מגיע לפרעה, הוא לא משתחווה. זאת אומרת שכי יעקב, ולא רק זה, הוא מברך את פרעה. כלומר, כאילו הוא המקור. כי בכל פרעה היה צריך להשתחוות אליו. יעקב אני מלך לא משתחווה למלך. עכשיו, מה שמעניין כתוב כך, תסתכלו, הפסוק הוא עדין, כתוב ככה, וישתחו ישראל על ראש המיטה. עכשיו, רש"י פירש את שני החלקים. רש"י פירש גם את וישתחו ישראל, והוא גם פירש על ראש המיטה. עכשיו, לא שמים לב, כשקוראים את רש"י, שרש"י סותר את עצמו בין שני הפירושים. אומר רש"י, וישתחו ישראל, תעלה בעדנה, סגיד לה. מה זה? תעלה בעדנה, סגיד לה. מה? מה זה? זה בארמית. שועל בזמנו, תשתחווה לו. תעלה זה שועל, בעדנה כשמגיע זמנו, סגיד לה, תשתחווה לו. יש איזה אגדות כאלה שיש איזה יום פורים של החיות. וביום פורים של החיות, אז השועל הוא זה שמולך במקום האריה. ובאותו יום האריה בא ומשתחווה לפני השועל. זה הכוונה. למרות שאתה אריה והוא שועל, אבל עכשיו הגיע הזמן שלו. אז תעלה בעדנה סגיד לה וישתחו ישראל. יפה מאוד. אז מי זה השועל? זה יוסף. רק כתוב על ראש המיטה, אומר רש"י, הפך פניו כלפי השכינה. אוקיי? חשבתי שהוא משתחווה ליוסף. מה זה הפך פניו כלפי שכינה? הכוונה היא שמאחר והשכינה שורה אצל יוסף, כשהוא משתחווה ליוסף, הוא משתחווה כלפי שכינה. מובן? הפך פניו כלפי שכינה, כלומר מול יוסף.
אז למה הפך פניו?
אז זהו, לא הפך פניו. כלומר, הפך פניו מן המיטה אל יוסף. זה הכוונה. עכשיו, הדבר הזה הוא מסוכן. לכן רש"י לא כותב אותו מפורש, הוא נתן לך להבין. עכשיו, זה האמת היא שמפורש בתחילת הפרשה, כתוב כך. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר, שים נא ידך תחת ירחי, אם לא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת יריחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. עכשיו נשאלת השאלה, מה ראה יעקב לפנות כדי שיקברו אותו בארץ ישראל? דווקא ליוסף. למה הוא לא פנה לנפתלי, למשל?
הוא יכול פה לעשות.
כי אתה אומר, יוסף הוא המלך, יש לו את היכולת לעשות את זה, נכון? מי אמר לך את זה? ההיגיון. מה כותב רשי? ויקרא לבנו ליוסף, כותב רשי, למי שהיכולת בידו לעשות. ודאי שהם לא יכולים, הם לא מלך. עד עכשיו אמרתם לי שהוא קרא ליוסף דווקא ויש שיוסף הוא זה שיכול. עכשיו אתה אומר לי שלא? תחליט. מה? אבל מה רשי יוסיף? ושלא ידענו. הרי זה מובן מאליו. הרי אני שאלתי אתכם למה הוא פונה דווקא ליוסף. אתם אומרים לי ויש שהוא יכול. מה אומר רשי? למה הוא פנה ליוסף? כי הוא יכול. סחתן, רשי היה לו דיו מיותר, הוא אומר, מה אני אכתוב על הפרשה? אמר, הוא יקרא לבני יוסף, הוא אמר, מה אני אכתוב? בגלל שהייתה בידו היכולת לעשות. מוזר. אלא, שכלל גדול קיבלנו מרבותינו, שכל מקום שרשי אומר דבר בנאלי, זה סימן שהוא מתכוון למשהו עמוק. אז בואו ננסה להבין מה רשי מתכוון, להגיד באופן עמוק. ויקרא לבנו ליוסף. מה הטעם במילה ויקרא? לא זוכרים? זקף גדול. זקף גדול. אז זאת אומרת שויקרא, נקודה. למי יעקב קורא? למי שהיכולת בידו לעשות. למי יש יכולת בידו לעשות? לקדוש ברוך. כלומר, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא. והוא קרא לקדוש ברוך הוא, כי היכולת בידו לעשות. ואיך זה בא לידי ביטוי במציאות? לבנו ליוסף. כי יוסף, באותה שעה, הוא המרכבה לשכינה. מובן? עכשיו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר שבזמן הגלות, יש אופני הנהגה, ואופני השראת שכינה מיוחדים. זה עובר דרך אישיות כמו יוסף, דיינו השתדלן היהודי המקומי. הוא שתדלן. הוא יש לו עמדה טובה אצל הגויים, הוא פועל שם. עד כאן מובן?
היחס שלו לדעת לא משנה?
היחס שלו לדעת, האם זה לא משנה? ודאי שזה משנה. טוב, הלאה.
הרעת שלו.
כן.
העניין הזה חייב לעבור באדם בודד בדור?
זהו, בזמן הגלות יש התמרכזות של הרוחניות באנשים פרטיים. זה לא שזה לא נמצא בכללות האומה. אבל כיוון שלכללות האומה אין ביטוי פוליטי, אין מדינה, אז אין ברירה, עוברים דרך הצדיק. בסדר? כן, לא קשור.
למה הרב לא הזכיר את חנוך?
מדוע לא הזכרתי את חנוך, שנאמר בו, ויתהלך חנוך את האלוהים. ברשימת אלה שאלוהים נמצא אצלם, כן? מדוע לא הזכרתי? האם אני חייב להזכיר את כולם? לא חייב. אני לא חייב להזכיר את כולם. אני לא חייב להזכיר את כולם. כשאני נותן שיעור, אני מביא דוגמה. דוגמה לא מחייבת לתת רשימה שלמה. מקובל? טוב, הלאה. אז איפה היינו? בערו בזה, כן, אני קורא עכשיו בתוך המערב. בערו בזה גודל ההשגחה אשר עשה השם יתברך להוריד יעקב ובניו למצרים. ומפני זה אמר משל לפרה. רצה לומר, כי היה ראוי שיהיה יורד יעקב למצרים בדבר קטן, שיהיה סיבה קטנה שירד אל מצרים. והיינו, שיראה יעקב שטוב לו שם בשביל הרעב, כמו שירד אברהם, ושם ימצא בנו. אלא מפני שבסוף יהיה להם שעבוד במצרים, ואף שלא ידעו הם הדבר, מזלם ידע, והמזל אין מניחו ללכת שם, כמו שאמרו חכמים בפרק עמד עם גילה. אף על גב, דהיו לא ידע, מזל שלא ידע. ולפיכך, סיבה קטנה לא היה פועל דבר זה. אלא צריך שיהיה סיבה גדולה שעל ידו יבוא למצרים. כמו שהוא אומר, בניגוד לאברהם, שברגע שלא היה מה לאכול, ירד למצרים, יעקב, למרות שאין מה לאכול, הוא לא ירד למצרים. וזאת, בגלל שאינסטינקטיבית, מה שקרה מזלו יודע, הוא מרגיש שלרדת למצרים זה לרדת לגלות. זה שיעבוד. לכן הוא לא יכול ללכת לשם. זה כמו הפרה שמרגישה שהולכים לשחוט אותה. הוא לא יודעת בדיוק, כן, מה זה שחיטה, אבל היא מרגישה משהו רע מאוד. ולכן אי אפשר על ידי סיבה קטנה למשוך אותה, צריך לשים את בנה לפניה.
רב, מזל זה אינסטינקט?
מזל, במקרה הזה זה אינסטינקט, אפשר לומר.
אינטואיציה זאת, לא?
אינטואיציה, כל דבר שתרצו, תרצו לזה אינטואיציה, תרצו לזה אינסטינקט, תרצו לקרוא לזה אולי משהו יותר רוחני, אולי זה הכוכב שלו, אולי זה המלאך שעליו, לא יודע. כן.
אומרת
שאברהם
לא
ילמד
לבניו
שיהיו
מלאכים ולא עבדים.
אולי דווקא לימד אותם.
מה?
אולי הוא לימד אותם. ולכן הם פחדו מזה. כן. ולפיכך, הביא משל לפרה, שאינה רוצה להיות נכנס למקולין, למקום שחיטתה, מפני הרע שיבוא לה שם. לפיכך, מושכים בנה לפניה, והיא נכנסת. וכן, כאשר ירד יוסף למצרים, לא היה רואה שום דבר מפני בנו, וירד אחריו. לא, סליחה. וכן, כאשר ירד יוסף למצרים, לא היה יעקב רואה שום דבר מפני בנו. וירד אחר. כלומר, כיוון שיש לו סיבה לרדת למצרים, שזה בנו שנמצא שם, אז כל השאר יורד. ואמר, מאחר שהייתה גזירה מן הקדוש ברוך הוא שירד מצרימה, היה ראוי להיות הגזירה יוצאת לפועל בכוח גדול, ובמידת הדין ובהכרח. כן, זה השלשלאות של ברזל. מאחר שהייתה גזירה שירד מצרימה, אלא בשביל הצדיק עשה שלא יהיה לו ניזיון. וכאמר, מה שלא היה יעקב יורד, על שייתן בלב פרעו שישלח אחריו לטובתו וכיוצא בזה, שאם כן, לא היה הדבר מפורסם שהגזירה היא מן השם יתברך. פירוש וראוי שתהיה גזירת השם יתברך מפורסמת לכל, כי הוא גוזר ומקיים. ואם פרעו שהלך אחריו לבוא אליו, לטובתו, לא היה מפורסמת. לא היה מפורסם שהוא יתברך מקיים הגזירה. עכשיו, שעל ידי יוסף, שהיה חי, הורד, שהיה זה פלא, היה מפורסם הדבר, ונודע כי הוא יתברך קיים גזירתו. כלומר, אי אפשר שזה יהיה רך מדי. מאוד רך זה יהיה שפרעו יקרא ליעקב. לא מתאים. כי אז יגידו, זה דרך הטבע לגמרי, לא רואים את הגזרה. מה שאין כן, אם יוסף הוא זה שמביא אותו, רואים שהדבר מופלא, שיוסף נשאר בחיים. ואם כן, אנחנו רואים שיש פה השגחה עליונה שרוצה להוריד את יעקב למצרים. צריך לפרסם את זה שהייתה גזרה. כן?
רוצים להוריד את יעקב למצרים, השכינה
נמצאת אצל יעקב? השכינה מקדמת את פניו כבר במצרים. זה מה שכתוב, וירד מצרימה, אז באגדה של פסח אומרים אנוס על פי הדיבור. הדיבור היה במצרים, ויעקב הלך לשם כדי לגאול אותו. כלומר, מה זה הדיבור שם? והוא שבוי בתוך התרבות המצרית. אז צריך לפתוח את הפה של הדיבור, שהפה ידבר, הפה סך. זה מה שעושים אחרי 400 שנה, פותחים את הפה של השכינה שהיה סגור. בסדר? טוב. ודווקא יוסף, מבין שער אחיו.
למה לא אפשרות שיעקב ירד במודע למצרים?
אם יעקב, מה? יעקב לא ירצה לרדת במודע למצרים. זה לא... אתה תרצה לרדת... זה כמו שאומרים, אולי לפרה, אולי תפשטי את הצוואר לשחיטה. לא, לא רוצה. כן? טוב,
רעב
כן.
לא מספיק?
מה?
רעב.
זה מה שאומר, שרעב לא מספיק. כלומר, יעקב היה מוכן למות ברעב ולא לרדת למצרים. הוא הרגיש שזה...
להבדיל מאברהם אבינו.
כן, להבדיל מאברהם אבינו. כי אצל אברהם אבינו לרדת למצרים, זה לא התחלת השיעבוד. זה רק להביא אוכל. אבל הוא חוזר. כן? מה שאין כן, ואפילו זה שיחטפו את אשתו, אבל הוא כבר יודע שהוא מוגן. מה שאין כן ביעקב, שהוא יודע ששם יתחיל השיעבוד. לכן זה לא מספיק. טוב. ודווקא יוסף בן שער אחיו, כי ראוי היה שיהיה יוסף מלך מושל על מצרים. כי מצרים נקראים חמור, כדכתיב, אשר בשר חמורים בשרם, והיו שטופי זימה, כדכתיב בפרשת הראיות, כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה לא תעשו, ולא היה בעולם מקום שהיו שטופי זימה כמו ארץ מצרים. ויוסף היה קדוש ונבדל מן האריות, כאשר תראה ממעשה פוטיפר. ובשביל כך לא היה נעשה יוסף מלך, אלא על ידי מעשה של שאת פוטיפר, כך יראה. כלומר, זה צריך להתאים. כלומר, כדי להשליט על מצרים, מישהו צריך להשליט מישהו שהוא ההפך של מצרים. מצרים שטופי זימה, יוסף עומד בניסיון של הזימה, ולכן הוא יכול לשלוט על מצרים. כן. כן,
אם אנחנו מכירים בהקדמה, יוסף הוא הכי קרוב לזה. צלצל בשערו, דווקא הוא...
אתה אומר, יוסף הוא מסלסל בשערו. ואדרבה, למה הוא יכול לסלסל בשערו? כי הוא לא ייקשל. ברור? כיוון שהוא לא ייפול, אז הוא מושך את החבל עד הקצה. הסתכן מאוד. יכול היה ליפול לגמרי. כן. וידוע. מה? כן.
אני רוצה לשאלה מקודם. הרי בסוף הקדוש ברוך הוא כן מדבר איתו. אז כמו שאדם, כמו שהשם עושה, אם ידעו לעשות דברים אולי שקשה לאדם לקבל אותם, אותו דבר יכול לצוות על יעקב, לרדת במצרים, לצאת לגלות.
אתה אומר שבסוף הקדוש ברוך הוא כן מתגלה אליו בבאר שבע, ואומר לו תרד, נכון? אבל אם לא שזה היה מתחיל, אז הקדוש ברוך הוא גם לא היה מתגלה אליו. כי כדי לקבל נבואה עם תוכן מסוים, צריך איזושהי התאמה לתוכן. כן? זה גמרא מפורשת במסכת עבודה זרה. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה על בריאותיו. מה זה טרוניה? טירניה. מה זה טירניה? עריצות. הקדוש ברוך הוא לא כופה את עצמו באופן אלים על הבריות. חוץ ממקרים ממש מיוחדים. אם אפשר בלי, אז בלי. כן? ובשביל כך לא היה נעשה יוסף מלך, אלא על ידי מעשה של אשת פוטיפר, כך יראה. וידוע, כי הפרוץ בעריות הוא ממעשה החומר כאשר התבאר. והנבדל, הקדוש מן העריות, הוא קדוש מן פחיתות החומר המגונה הזה. והוא בוודאי דומה לצורה, שאין בה מן עניין החומר. ודבר זה כבר יתבאר למעלה באריכות. הוא כבר ידוע. לכן דווקא יוסף. הוא כבר ידוע, כי הצורה הפועל והמולך. והחומר משועבד תחת הצורה. טוב, המושגים האלה הם הרחבה של המושגים המקוריים כמו שהם אצל אריסטו, כן? חומר וצורה אצל אריסטו זה לא בדיוק זהה לחומר וצורה אצל המהר"ל. המהר"ל פשוט מרחיב את המושגים, כן? של פועל ונפעל ומולך ומשועבד וכו'. ואז יוצא שיש אומה שהיא חומר ויש אומה שהיא צורה, ואז יחסי ישראל ומצרים הם של חומר וצורה, ולכן יוסף מושל על מצרים. כתוב, ויאמר עליהם פרעה, לכו אל יוסף. כל אשר יאמר לכם, תעשו. מה הבעיה? כלומר, אם היה צריך ללכת לפרעה, ושפרעה יאמר ללכת ליוסף, סימן שהייתה ליוסף איזושהי דרישה שהיה קשה למצרים לעמוד בה. חז"ל אמרו שהוא רצה לעשות להם ברית מילה לכולם. אתם רוצים אוכל? ברית מילה קודם. וואו, זה קצת קשה, לא? כן, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו. עכשיו, למה יוסף רצה למול את כל מצרים? כדי להציל אותם, כדי לשחרר אותם מן השעבוד היתר אל הטבע. בסדר? כי ברית המילה ממעיטה את התאווה, וזה הוא רצה, הוא אמר, אין סיכוי לתקן את מצרים כל זמן שהם ערלים. לכן, הוא צריך למול אותם. בסדר? אגב, זה מראה גם משהו מאוד מעניין, שיוסף חשב שהתפקיד שלו זה להפוך את מצרים לעם סגולה. זה קצת שונה מן העמדה הרשמית של היהדות בימינו, נכון? יש
עוד סימנים?
מה?
יש עוד סימנים שעושה...
כן, אנחנו למדנו הרבה על הדמות של יוסף. עכשיו אנחנו לומדים גם ספר בראשית, בימי ראשון בערב, בעזרת השם נגיע גם לנושא הזה, אבל ברור שליוסף הייתה תוכנית עבור משפחת אברהם שהייתה שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים כתוכנית של משפחת אברהם. בסדר? טוב. ואולם יש להקשות. למה היה צריך שיהיה יוסף במצרים זמן הרבה? ולמה לא הורד באותה שנה ויחלום פרעה מיד? שם הוא יושב קודם כל אצל פוטיפר, מתנשא עם אשת פוטיפר, יושב בכלא, שולח את שר המשקים עוד שנתיים ימים, ואז פרעה חולם ואז הוא עולה לשלטון. כן, זה הרבה זמן. כמה זמן זה היה? 11 שנה. 11 שנה. אתה אומר 13. אני אמרתי 11. האם זה יכול להיות אותה תשובה? 11 ו-13 זה לא אותו הדבר, נכון? אז שתי אפשרויות. או שאני צודק, או שאתה צודק. אי אפשר ששנינו נהיה צודקים.
מתמטית.
כן, נכון, מתמטית. אתה צודק. אי אפשר שזה 11 ו-13 יהיו אותו דבר. עכשיו, מאחר והמיקרופון אצלי, אני מנצל את העמדת כוח הזאת, ואני טוען שזה 11 שנה, עד שהוא עלה לשלטון. בסדר?
למה לא 12?
למה לא 12? 11 כוכבים משתחווים לי.
לא משנה, אבל מבחינת הזמן, יש שם 10 שנים, ואחרי זה עוד שנתיים על... לא זכר עשה ושכיבים את יסב ושכיחו. עוד שנתיים קיבל.
נכון, נו, אז מה? היה 11 שנה עד שיצא.
דיברנו על 12
שנה. סליחה, אדוני היקר. בוא נעשה חשבון. באיזה גיל מכרו את יוסף?
17,
נכון? אחר כך, בין כמה הוא היה כשהוא עמד לפני פרעה?
30.
מה?
30.
כן. אז כמה זמן עבר?
13 שנה. תוריד שנה שהיה בבית פוטיפר, 10 בכלא ועוד 2.
טוב, נכון. אז 11 שנה עד שהוא... שלח את שר המשקים. זהו. אמרתי לכם שאני צודק.
אולי המיקרופון אצלך, אבל זה לא מסתדר.
לא יעזור. אני בתקשורת. מה שאני קובע את האג'נדה פה. טוב.
הרב,
אני חושב
שהוא שלח את פוטיפר הזה לשם
מיוחד? מה? שמשהו הרב אמר, יש,
הוא שלח את פוטיפר.
הוא לא שלח את פוטיפר, שר המשקים.
שר המשקים.
ישר, טוב, נו, הלאה. ואולם, יש להקשות, למה היה צריך שיהיה יוסף במצרים זמן הרבה? ולמה לא הורד אותה שנה ויחלום פרעה מיד? ואת זה קושיה. כי כבר ידוע, כי הצורה בעת שנולד הנער, יותר גובר החומר עד שלא נראה שלימות הצורה בתינוק, ותמיד הולך אחר מעשה נערותו. ועד רבה, הצורה היא בטלה אצל החומר ומשועבד תחתיו עד שיגדל הנער. ואז גובר הצורה על החומר ומולך עליו. הפך מתחילה אשר היה החומר מלך וברשותו ניתן הצורה. לכך, כן, כמו שהצורה זה לוקח לה זמן במציאות להופיע, אז גם הצורה, דיינו יוסף, לוקח לו זמן עד שהוא מופיע. אגב, יש דבר מעניין. האדם הוא היצור שהילדות אצלו נמשכת הכי הרבה זמן. כן? הוא זקוק להורים שלו הרבה זמן, וגם אחרי שהוא מתחתן, הוא הולך לאמא וכו'. אצל בעלי חיים זה לא ככה. תוך זמן קצר, כמה שעות אחרי הלידה, העגל כבר רץ בשדה.
אפרוח אחרי שתי שניות, מנקר.
כן, זהו, אפרוח אחרי מהר מאוד. זאת אומרת שיש אצל האדם, עכשיו, מה הסיבה של הפיגור הזה כביכול? יש פה פיגור טבעי. בגלל שהוא צריך להופיע משהו יותר מורכב. דיינו השכל. הצורה, אפשר לומר. יש שאלה ששואלים בתורת האבולוציה. למה לאדם אין פרווה? אין? לקופים יש. נכון? אז למה שלאדם לא יהיה? שאלה יפה, לא? שיהיה גם פרווה וגם שכל. אז בעלי תורת האבולוציה אומרים כך, שיש אצל הקוף שלב עוברי שבו אין לקוף פרווה. הפרווה מתחילה להתייצר, להיווצר אצל הקוף בשלבים האחרונים של ההיריון. כן? כלומר, יש הרבה כוחות שמושקעים אז, לקראת הלידה נוצרת הפרווה, ואז הקוף הקטן יוצא עם פרווה. מה שאין כן, אצל האדם, שהאבולוציה סדרה שרוב הכוחות, שהמון כוחות לקראת סוף התהליך האבולוציוני, הושקעו בפיתוח המוח. וזה על חשבון הכוחות האחרים, שיכלו ליצור את הפרווה. ואז כשמגיע הזמן של היציאה מן הרחם, התינוק עוד לא הספיק. כלומר, השקיע המון כביכול ביצירת המוח, ואז לא הספיק לייצר את הפרווה. ואז יוצא שהאדם, בגלל שכלו, הוא סוג של קוף מפגר, שחסר לו משהו. אולי? אז זה גם פה מה שאומר המהר"ל, כן? לוקח זמן. פרווה, כן. לקופים יש. ואז אנחנו זקוקים לבגדים, כל מיני דברים כאלה, כן? אבל זה בגלל המעלה של האדם. זה חיסרון שבא מפני מעלתו. כי אתה משקיע במשהו, אז זה היה חשבון משהו אחר. תן. למה קושרים בין מכירת יוסף לעשרת הרוגי מלכות? זו שאלה יפה, שאיננה הנושא של השיעור. מדוע הקורבנות במקדש לא היו פושטים צווארם לשחיטה? הרי הגיעו לתכליתם. מן הסתם שהיו פושטים. כלומר, תלוי לפי המעלה, לפי דרגת השראת השכינה, לפי מעלת הכהן. לפי מעלת האומה, מן הסתם, יש לומר שהם היו פושטים צווארם. לפי המדרש, יוסף הלך מספיק רחוק עם אשת פוטיפר, ויפוזו זרוע ידיו. אז איך הוא תיקון למצרים? עד רבה, כיוון שהוא היה קרוב מאוד לעבירה, ודווקא שם גבר, זה סימן שהוא גובר על הקליפה של מצרים. אם אין לו שום קשר לאשת פוטיפר, הוא אף פעם לא ראה אותה בחיים למשל, אז אין פה ניסיון, אין פה כלום. בטירניה. ומצד שני, כל האומר, הקדוש ברוך הוא וטרן, יוותרו מאב, אז איך לנהוג? זה שני דברים שונים. הקדוש ברוך הוא לא מוותר, רק הוא לא נוהג בטירניה. זאת אומרת, הוא לא כופה את הדברים בצורה אלימה, שאיננה מתחשבת ברגשות של האדם. אבל ברור שהוא לא מוותר. בסופו של דבר, הוא לא מוותר. זה כמו שיש משל כזה בחזל, על מלך שקבע, שמי שיעשה עבירה פלונית, יזרקו עליו סלע. סלע. ופתאום מתברר שהבן של המלך חטא. המלך לא יכול שלא לקיים. חקק את החוק, מה יעשו צחוק ממנו? אז מה הוא עושה? הוא לוקח את הסלע, הופך אותו לאבנים קטנות, חצץ. הוא זורק אבן אחרי אבן. אז הוא יצא ידי חובה, כן? הקדוש ברוך הוא לא ותרן. אותו דבר. כן. טוב. כן. מה? אי אפשר להגיע לשלמות הצורה לפני גיל 28? לא, אני לא הייתי אומר את זה. זה כמו אמרו בין 18 לחופה. למה? כי רק בגיל 18 האדם מתחיל להיות שלם. כלומר, יש התחלה של שיטת השכל. כן. אבל האדם השלם זה בגיל 100. כן? הרי בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה וכו'. זאת אומרת, כל גיל וגיל מלמד אותך משהו אחר על החיים. אז מתי אתה כבר יודע את הכל? כשאתה בן 100.
אז למה זה עבר הוא בטל מן העולם?
אז הוא יכול להגיע לביטול היש. כן? כי הרי הוא כמת, ועבר, הוא בטל מן העולם. ואז הוא יכול להתחיל את החיים. כן? זה כמו שרשי כותב בסוף פרשת בראשית, שבימי קדם, בר מצווה, כלומר חיוב עונשין, היה בגיל 100. וכך יהיה לעתיד לבוא, כותב רשי, שנאמר, כי הנער בן 100 שנה ימות, והחוטא בן 100 שנה יקולל. זאת אומרת, זה, עד שאתה לא בן 100, אפשר להגיד שאתה באמת אחראי על מה שאתה עושה. אתה לא יודע את הכל. כן? אז למה אנחנו עושים בר מצווה בגיל 13? יש לזה כמה סיבות. אחת הסיבות היא טכנית. זאת אומרת, מאחר ומעטים הם אלה שמגיעים בגיל 100, וגם אלה שמגיעים בגיל 100, מה הם כבר יכולים לעשות בחיים? לכן חיפשנו איזשהו גיל שהוא יותר מתאים להטלת האחריות, וזה בגיל 13. מדוע? כי בגיל 13... האדם מסוגל להביא חיים, לתת חיים למישהו אחר. כיוון שאדם יכול לתת חיים, אז הוא אחראי על החיים. יש איזה צד של קשר, למרות שזה לא אחריות מלאה. הגמרא אומרת שעד גיל 20 לא מענישים בבית דין של מעלה וכו'. כן.
היה דפני יותר הגיוני, אם כבר מה אנחנו אומרים, כי הספיק הרבה בחיים, ראה את הכל, עכשיו אפשר לבית אדון טוב, אם הוא עושה טוב או רע.
נכון.
הייתי מצפה שכל זה גיל עכשיו
שלוסף.
כל פעם זה יהיה,
המועיץ המצב
יותר
עלי יותר,
הגיע
לממוצע
של
70,
אז
המועיץ יותר
בגיל 70.
כן, אז מה הבעיה? גיל 13 זה גיל לא רע. אדם הספיק לקנות הרבה ידיעות. ידיעות, דרך ארץ, מידות.
ביחס ל-100, ביחס ל-60.
ביחס ל-100 זה מעט מאוד, אבל זה כבר לא רע. זה כבר משהו.
אין פרופורציה
בכלל. מה?
אין פרופורציה
בכלל. למה אין פרופורציה?
כי 100 זה גיל זה הטופ.
100 זה הטוב. 13 זה לא ההתחלה. זה 13 שנה אחרי ההתחלה. אתה קצת פגזים. אז אין בעל חיים שמחכים לו 13 שנה שיגדל. נכון?
ביחס ל-100 שנה זה...
ביחס ל-100 שנה זה 100, כן. נכון. הלאה. אז אומר... כן. לכן, מתחילה היה יוסף עבד למצרים בעת נערותו, עד שהיה בן 30. ואז נהפך הדבר, להיות יוסף מולך עליהם. שהדבר הזה לפי המציאות הוא, שיהיה יוסף מושל עליהם בסוף. כאשר תדע מעלת יוסף, שהוא כמו צורה אל החומר הגובר בסוף. וכן, ישראל היו כך. בתחילה היו ישראל במצרים קודם שלמותם, והיה החומר הם המצרים מושל עליהם, כאשר אמרנו לך פעמים הרבה. ואחר שהיו בשלמות, היו יוצאים אל החירות להיות מושלים עליהם. כאשר ראוי לפי המציאות וסדר הנמצא. זאת אומרת, יש פה זה הקבלה. גם ישראל, הם יושבים בכלא כמו יוסף. רק שזה אומה שלמה. אז זה לא כמה שנים, זה כמה עשרות או מאות שנים. ולפיכך היה יוסף עבד מתחילה, עד אחר כך היה יוצא לחירות לגמרי. ובזה היה יוסף דמיון אל כלל ישראל. וזה הדבר ברור, כי נקראו כל ישראל לשם יוסף, כי יש דמיון בין דמיון ליוסף אל כלל ישראל. יש מדרש כזה, כל שאירע ליוסף, אירע לציון. ולפיכך, אשר אירע לכלל ישראל אירע ליוסף, כי יוסף תחילה עבד למצרים, עבד למצרים, ואחר כך מלך עליהם. וכן ישראל, והיה ירידה ליוסף מיוחדת, וירידה לישראל מיוחדת. לפי עניינה. ודבר זה מובן. כן.
נחמן שאומר שישראל מושלים בעולם.
כן.
הוא מסכים איתו או שהוא מדבר
עליו? רב נחמן מסכים איתו. כן. אתה אומר שרבי נחמן אומר ישראל מושלים בעולם. זאת האמת.
בגלות?
מה? גם בגלות. הוא כתב את זה בגלות, רב נחמן. כן. אבל איך ישראל מושלים בעולם בגלות? זה בנסתר. כלומר, הגויים לא רואים את זה. אנחנו יודעים את זה, הגויים לא רואים את זה. יש להם לפעמים אינטואיציות, הם מרגישים את זה קצת, ולכן הם מאשימים אותנו בניסיון של השתלטות, כן? הפרוטוקולים של זקני ציון וכו'. מאיפה זה בא, השטויות האלה? כן? זה בא מאיזו הרגשה שיש איזה גרעין בדבר הזה, כן? שיש איזו השפעה של ישראל על האומות, ושהקדוש ברוך הוא שופט את העולם דרך ישראל. לפי היחס לישראל, ככה המשפט של הקדוש ברוך הוא את האומות. כן? יש בילקוט שמעוני שלעתיד לבוא יבוא המשיח יגיד לישראל הנביאים הגיע זמן גאולתכם, ואז האורתודוקסים יתחילו להקשות עליו קושיות. אחת הקושיות שיקשו עליו זה עוד לא גלינו ב-70 אומות. אין מעניין הטענה הזאת, למה צריך לגלות ב-70 אומות? כי אם יש תכלית לגלות, בין היתר, זה הגלות תשפוט את אומות העולם, לפי ההתנהגותם כלפי ישראל. לכן, אם אין ישראל בכל האומות, איך תדע כיצד לשפוט את האומות? לכן, אומרים, אין עדיין גלויות בכל העולם, ולכן אי אפשר להיגאל. זו הטענה האורתודוקסית. אז המדרש עונה, די שאחד מכם גלה לברבריה, ואחד מכם גלה אני לא זוכר לאן, כלומר זה קצה הקצוות של העולם, כדי שנחשב כל העולם כולו. זאת אומרת, ברגע שלשכה בית חבד באונולולו, ברגע שעשית את זה, הגלות הוא שלמה. בסדר? ולכן כבר אין הצדקה יותר. היה איזה יהודי אחד בתסמניה. אתם יודעים איפה זה תסמניה? זה השום כלום של הכלום. כלומר, זה מדרום לאוסטרליה, זה אי גדול, באמת, גדול כמו מדינת ישראל בערך, כן? אבל זה אי. ובאי הזה אין שום כלום, חוץ מכמה בעלי חיים ויערות והרים. והיה שם יהודי אחד שהיה לו בית בתוך הלא כלום של הלא כלום שהיה שום כלום. והרבי מלובביץ' שמע שיש יהודי כזה שם. אז הוא שלח שליחים על גבי חמורים כדי להניח תפילין ליהודי הזה. היהודי הזה חזר בתשובה. אתם רואים, תראה לעצמכם. זה בערך כמו להיות בירח, כן? ופתאום מישהו, כן, האמת היא, אני התפלאתי שכשהאמריקאים נחתו על הירח, איך הם לא מצאו את בית חב"ד מיד. הנחת תפילין. טוב. ותדע עוד גודל ההשגחה הנפלא בעניין הירידה הזאת של יוסף, כאשר היה נמכר יוסף, להביא אותו לעניין העבדות. אמרו בבראשית רבה. והמדיינים מכרו אותו. כמה אוניות נכתבו עליו? מה זה אוניות? שטרות. כן? זה מילה ביוונית. אונו. אונו זאת מילה ביוונית שפירושה שטר. כן? למשל כתוב שמותר לקנות אדמה בארץ ישראל אפילו בשבת. כן? כלומר מגוי. כלומר להוציא אותה מרשות הגויים, קונים אפילו בשבת משום יישוב ארץ ישראל. הביטוי בגמרא במסכת גיטין זה כותבין עליו אונו. כן? אז אנשים במילה זה אונו. זה האון שלו. לא, זה כנע. אונו, שטר. זה מילה יוונית, פשוט. מכאן שיש מילים יווניות בגמרא. טוב. אז אומר, והמדיינים מכרו אותו. כמה אוניות נכתבו עליו? רבי יהודן אומר, 4. אחיו לישמעאלים, וישמעאלים לסוחרים, וסוחרים למדיינים, ומדיינים מכרו אותו למצרים. רבי הונא אומר 5, מדיינים מכרו אותו לדימוסיה של מדינה. עד כאן. כלומר, מכרו אותו לשוק העבדים. כן? ובשוק העבדים קנו אותו. אז הוא אומר, 5 פעמים. בערו בזה. טוב, זה בכלל, יש פה שאלה גדולה בהבנת הפסוקים, מי מחר למי. כן? שזה דבר לא פשוט. אבל, בלי להיכנס לפרטים, נקבל את דברי רש"י שאומר, פעמים הרבה נמכר. כן, אז מה זה משנה? כן, שנמכר הרבה פעמים, הוא נמכר פעם אחת או חצי פעם, מה זה משנה? מה? מה אתה רוצה?
יוסף עבר טלטלות.
יוסף עבר טלטלות, ומה זה חשוב שהוא עבר טלטלות?
הנס והצער.
אני מציע שמאחר המהר"ל שאל את השאלה, אני מניח, מפני כבודו של המהר"ל, שהוא גם חשב לתת תשובה. אז ההצעה שלי, לא יודע אם זה מקובל עליכם, זה שאנחנו נקרא את המהר"ל. בראש לכם? יאללה. בערוב הזה, כי לא היה ראוי שיהיה יוסף יוצא מחזקתו הראשונה אשר היה בארץ כנען, בחשיבות היותר גדול מאוד, ועכשיו לעבד נמכר יוסף. כן, כלומר, יוסף גם הוא בעל מעלה. נכון, אמרנו על יעקב שהוא בגלל שהוא בעל מעלה, אז הוא לא יורד בשרשראות של ברזל, אלא הוא יורד בכבוד. אז גם יוסף, גם הוא מגיע לו כבוד כלשהו. מה הכבוד? שיהיה הסתרה למעבר החד מארץ כנען לארץ מצרים. כן. אלא שהיה על ידי אמצעים מוכנים לזה. וזה, כי ישמעאל הוא שקרוב קצת אל בני יעקב, שהם גם כן זרע אברהם. הנה יצא מרשות בני יעקב קצת על ידי אמצעי מוכן. כן? הרי נמכרנו לישמעאלים, לא מוכרים אותו ישירות לזרים. ומן הישמעאלים לסוחרים, והסוחרים גם כן ישמעאלים הם. שמצינו פעמים הרבה בישמעאלים שהם סוחרים. שבכל מקום שאמר בתלמוד, אהו תאיעה, תאיעה זה בדואי, רוצה לומר סוחר ישמעאל. והנה זה יציאה יותר מרשות בני יעקב. מפני כי הסוחר דרכו למכור לאחר. והנה יצא מרשות בני יעקב לרשות אחר. מה?
הסוחרים זה לא המדנים לפי
המדנים? אני הולך כאן לפי הפירוש שלו. ואחר כך יצא מן הסוחרים אל מדיינים. והנה יצא על ידי סוחרים מידם של ישמעאל מתרחק יותר מבני יעקב. ודווקא למדיינים, כי מדיינים גם כן מזרע הגר המצרית על דת רזל, ויקח אישה ושמה כתורה, והיא הגר, וכתיבה תלדת מדיין. והנה גם כן הם זרע אברהם, אלא שאינם כל כך קרובים אל אברהם כמו ישמעאל, שכן בקבורתם כתיבה יקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. אבל לא כתוב שמה שבני כתורה קברו אותו. והיה בישמעאל דבר מה בחשיבות ובגדולה, שהיה דומה לאברהם ולזרע אברהם, והכתוב מייחס את תולדותיו. כן, ולתולדות בני ישמעאל. ולפיכך, מן ישמעאל יצא אל מדיין, ומדיין יצא אל מצרים. והיו כאן 4 שטרות, שהיו לו 4 רשויות, רשויות עד שבא למצרים. ורב הונה, שאמר 5, דעתו כי אין ראוי להיות מושל עליו מצרים מיד, כי ישמעאלים היו הרבה, וכן סוחרים היו הרבה, וכן מדיינים היו הרבה. וידוע כי כאשר אדם אחד משועבד להרבה, אין זה כמו אילו היה משועבד לאחד. שזה יותר שיעבוד. כי העבד שהוא לרבים אינו עבד גמור, שאין נקרא עבדות רק המשועבד לאחד, והוא עושה צורכו. אבל לרבים והוא עושה צורכי רבים, ואין זה עבדות. כי אף חשוב הוא עושה צורכי רבים לפעמים. כלומר, אדם חשוב, הוא למשל אפילו ראש העיר, הוא מטפל בכל העיר, אז הוא עבד לעיר. בסדר, אבל זה נקרא מעלה. לכן גם אצל יוסף אי אפשר שימחר מיד לפוטיפר סריס פרו, היה צריך קודם כל שיהיה עבד לרבים. ולפיכך אמר כי מכרו אותו אל דימוסיה של מדינה, והוא ממונה על המדינה, עוסק בצורכי המדינה, וקנה את יוסף. ויש לו כוח רבים במה שהוא ממונה על רבים. מכל מקום, דומה קצת ליחיד, ואחר כך מכר אותו אל פוטיפר היחיד. ולפיכך יצא מיד המדיינים אל הפקיד הממונה על המדינה, ובמדרגות אלו היה יוצא יוסף מרשות יעקב להיות משעבדים בו המצרים, אשר הם נמשלים כחומר אל יוסף, שזה העיקר הצורה של בני יעקב. כל זה רמזו חכמים זל במדרש שלהם, אשר ידעו פירוש התורה. ויש באלו 4 אוניות, עוד דברים מופלאים בחוכמה. ואין להעריך כי הם דברים נסתרים. אבל פירוש דבריהם שיוסף היוצא מרשות יעקב על ידי אמצעים, מוכנים לזה. ומה הדבר שהוא לא רוצה לגלות? שיש פה 4 עולמות. זה כנגד הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. שכביכול הנשמה יורדת מהעולם האצילי, מהסמיכות אל הבורא, יורד עד שמגיע לעולמנו. אז יוסף הוא מכוון כנגד הנשמה. וכאשר תתבונן על גודל השגחה עוד בירדתם ממצרים, אין לאחר ולא להקדים ביאתם. כי אם ביאתם למצרים היו 70 נפש, כי יוכבד נולדה בין החומות. כן, אם אנחנו עושים רשימה של כל בני יעקב ופרשת ויגש יורדים ממצרים, מוצאים 69. והנה הכתוב אומר, כל הנפש הבא ליעקב מצרימה 70. איך 69 זה 70? מבחינה מתמטית זה לא מסתדר. אלא אומרים חזל, כשהם באו למצרים, באותה שעה ממש, נולדה יוכבד בין החומות. כלומר, זה בדיוק הרגע שבו צריך להגיע למצרים, להיות, ברגע שאתה 70, אתה נכנס למצרים. כי יוכבד נולדה בין החומות. שכבר אמרנו לך, כי לא היה ראוי השיעבוד והירידה למצרים, רק עד שיהיו 70 נפש, כי ישראל משתתפים לאומות במספר הזה שהוא 70. רק כי האומות הם 70 אומות, ובני יעקב היו 70 פרטים בלבד. כלומר, יש 70 אופנים להיות יהודי, כי יש 70 אופנים להיות אדם. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. זאת אומרת שהשיעבוד של ישראל במצרים ממלא גם תפקיד אוניברסלי, הוא אומר בצורה קשה מאוד, אבל זה ממלא תפקיד אוניברסלי, 70 כנגד 70. והטעם ידוע למבינים, כי האומות יש בהם הריבוי, ולפיכך מספרם 70 אומות, שכל אומה יש בה ריבוי, וישראל אומה יחידית פרטית. ולפיכך היה מספר שלהם רק 70 פרטים, וזהו מלאת ישראל שהוא אומה יחידית. וכאשר היו 70 נפש, שהיה נמצא המספר הזה שבו נשתתפו ישראל והאומות, שהוא מספר 70, אז היה התגברות מצרים על ישראל. ולפיכך, באותה שעה שבאו מצרים והתחיל השיעבוד, היו 70 נפש, לא קודם ולא אחר כך. אלא שהקדים לבוא יוסף לשם, והוא לטעם אשר אמרנו, שכמו שהיו ישראל משועבדים במצרים, מפני שישראל הם כמו הצורה ומצרים הם החומר, וכן של יוסף קדימה יותר, מצד שהיה קדוש, נבדל מן העריות. לכך הקדים לבוא לשם, שהיה ליוסף קדימה בעניין זה על השבטים, ומצד אותה קדימה הקדים לבוא. וכמו שנעשה ליוסף, תחילה היה עבד, ואחר כך יצא להיות מלך, וכן לישראל. כן.
יש
לזה במודע,
לצריך משהו קיצוני, משהו יהיה עבד, או שפחדת בספר מודע, לא בצד מלך מודע.
כן, ברור. זה מה שאתה אומר, זה גם בספר נצח ישראל. המהר"ל מסביר בהרחבה, שהאומה הישראלית היא אומה קיצונית. או שיעבוד או גדלות. אין באמצע. כן.
הוא ניסה לתאר כי ביכול שמעבירים אותו מאחד לאחד זה מעלה.
כן.
אבל במציאות זה הפוך.
יפה. אתה אומר...
יכול להתלהב לידיית שנייה, מה יש פה שתיית רבי.
כן, אתה צודק. אתה צודק. זאת אומרת, אתה אומר, מצד אחד המהר"ל פה מסביר שזו מעלה, זה שהוא עבר מיד ליד. מצד שני, אתה אומר, במציאות זה ההפך. אין אדם שעובר מיד ליד, אז מתעללים בו, מזלזלים בו, מצב לא נעים, כן, אין יציבות, אין כלום. זה נכון. אבל זאת זה ייסורין של מעלה. זה כמו שלמשל בן מלך הוא מוכרח להשתמש בכפית ומזלג, בסכין ומזלג, נכון? הוא היה מאוד רוצה לעשות כמו הבן של השפחה שהוא מנגב ככה, אבל זה לא יפה. אבל זה נורא כיף, אי אפשר, אתה בן מלך. אז זאת אומרת שהייסורין האלה באים מפני המעלה שלו. איך הוא צריך לסבול בשביל להיות יפה, נכון? אז זה בדיוק מה שקרה ליוסף. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן. זהו.